אז בוקר טוב. אז אנחנו ככה, האמת שכביכול אנחנו סיימנו עוד חטיבה מאוד גדולה של לימוד, והיה ראוי לעשות סיכום גדול, אבל בגלל אורך הדברים שאנחנו צריכים לגעת בהם היום, אז אנחנו נעשה אולי בהזדמנות אחרת. זאת אומרת, עד היום אנחנו ראינו סוגיה בזמן אלול, ראינו סוגיית תלמוד ביחס למצוות, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ועכשיו בעצם, בשבוע שעבר, אנחנו סגרנו את החטיבה של היחס בין תורה לבין מלאכה. כל סוגיית מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל על כל פירושיה השונים ומסקנותיה. זה בעצם הסוגיה השנייה שסגרנו. ואם אני ממש אומר את זה בקצירת העומר, אבל בכל זאת בשביל לקשר לנו את הדברים שלא יהיו מנותקים, כדי שנבין איך השלב הנוסף עכשיו, איך הגענו אליו. אבל בעצם השלב הראשון היה שבכלל היחס של היהדות לעולם המעשה זה כיחס שבין אהבה למימוש שלה. זאת אומרת, התלמוד הוא זה שבונה בנו את העולם הפנימי, את עצם הקשר, והמעשה זה היישום של הדברים בפועל. ולכן, האחד בלי השני, אי אפשר. אבל אמרנו, אוקיי, בסדר גמור, ולכן המצוות, הן מכריחות אותנו להיפגש עם מרחבי החיים השונים. בסדר גמור, אבל זה לגבי המצוות. אבל מה לגבי עבודה? עבודה, לכאורה, זה בגלל קללת האדם הראשון. ובזעת הפך תאכל לחם, ואנחנו צריכים לגבי סוגיית העבודה להימנע ממנה ככל שניתן, ולעסוק בתורה ובמצוות. אלא שהתברר לנו, ככל שאנחנו העמקנו, ראינו שבאמת יש גישות שהולכות בכיוון הזה, אבל התברר לנו שככל שיותר העמקנו בסוגיה, שיותר ויותר מתברר שמדובר שהעבודה היא אחת מהמצוות. ואם זה אחת מהמצוות, אז ממילא, אז צריכים לדון בגדרים כמובן. מה גדר המצווה? מה האופן בו צריך לקיים אותה? היא לא צריכה להשתלט לנו על כל החיים, כביכול. ואנחנו ראינו שיש אנשים שאדרבה, אצלם המצווה הזאת צריכה להיות, כאילו הגישה הרגילה אמרנו, זה פשט גמרא בברכות, תורתו כבה ומלאכתו הרי, אבל ראינו שיש אנשים שאצלם המצווה הזאת צריכה להיות רוב היום. למה? כי ראינו שערך המלאכה זה לא רק בשביל לקיים אותך, אלא שיש בה בחינת והלכת בדרכיו. אין מצד זה שהאדם קונה את שלמותו מעצמו, אין מצד זה שהוא מתקן את העולם, חפץ בתיקון העולם, אין מצד מצוות יישוב ארץ ישראל. וממילא חייב אב ללמד את בנו אמנות. זה לא איזה דבר שהוא אקסטרה, זה דבר שהוא חלק בלתי נפרד מחייו של יהודי. בסדר? אז זה בעצם מה שראינו בגדול עד עכשיו, והתמודדנו בשיעור הקודם עם ההשקפה החרדית. הסברנו מה נקודת האמת שיש בה, ולמה עדיין באופן מהותי היא מחטיאה את החיבור למצב הכללי של הדור. אז זה מה שבעצם היה עד כאן. תורה ומצוות, והמלאכה בעצם מתבררת לנו כאחת מהמצוות. כמובן שאנחנו צריכים לדאוג לכך שאנחנו חיים אותה בתור אחת מהמצוות, וזה בעצם מה שאנחנו עוסקים עכשיו. חטיבה שאנחנו הולכים לעסוק בה, שעסקתם בשבוע ועסוקים נעסוק בה עוד בשבועות הקרובים, זה אוקיי, אז איך בוחרים מקצוע? זאת אומרת, אחרי שאני יודע שזה מצווה, יש גדרים למצווה. נכון? אז מה הם הגדרים למצווה? איך אני יודע שאני מקיים את המצווה בצורה אמיתית, ולא בצורה של אני לוקח את ההכרח ואני מנפח אותו. אם אני חי ברמה של הכרח, אמרנו, הנה חינמי, צודק נפש החיים, תעבוד כמה שפחות, שיבטל אותך מתורה כמה שפחות, תוך כדי אולי אפילו תשמע איזה משהו, תשמע שיעורים בפלאפון, מצוין, זה צודק נפש החיים. אז איך אני מגיע למצב בו אני באמת באמת חי את העבודה שלי לשם שמיים, של חלק מהמצוות שלי. אז יש לזה הרבה הרבה גדרים, חלק מאנחנו נעסוק בהם בזמן קיץ בעזרת השם, כל נושא של לכוון לשם שמיים. אבל הרובד הכי בסיסי, אנחנו מתחילים בעצם עכשיו. והשאלה הגדולה היא, מה היחס בין לבחור עבודה כי זה מה שהעולם צריך, לבין לבחור עבודה כי זה המימוש העצמי שלי. זה בעצם השאלה הגדולה שכל אחד ואחד עסוק בה. אז כמדומני שדור דור ודורשיו ודור דור ודגשיו. זאת אומרת, הדור שלנו, לאיזה צד הוא נוטה? מה אתם חושבים? מימוש עצמי, הוא טבוע בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות לגשת לסוגיית המקצוע. סוגיית המקצוע, גישה ראשונה אומרת, תשמע, בוא נבדוק, מה צריך? אין גלגל, אני גלגל. מה עם ישראל צריך ממני? הרי מה אני אומר? אני בא בשם תיקון עולם? אז בוא נבדוק מה העולם צריך. הגישה השנייה אומרת, מה זה יעזור לך מה העולם צריך? בסופו של דבר אתה צריך לבדוק מה יש לך לתת. בוא תבדוק מה מעסיק אותך, מה אתה מוכשר בו, מה זה. ואז ממילא תבדוק איפה יותר צריכים אותך. ולעניות דעתי, ואני התלבטתי בעצמי, מה נכון ללמד קודם? כי יש באמת בחינה לזה ובחינה לזה. ולעניות דעתי, צריך להתחיל באופן טבעי ומתבקש ממה שדיברנו עליו עד עכשיו. דיברנו על מצוות יישוב ארץ ישראל. דיברנו על תיקון עולם. נו, אז יאללה, בוא נבדוק מה ארץ ישראל צריכה. בוא נבדוק מה העולם צריך. זה הדבר שצריך לבדוק אותו. אבל זה ברובד הדידקטי, הנה, של המהלך, זה מתבקש. אבל ברובד העמוק יותר זה מתבקש כי הדור שלנו הוא דור שהוא שקוע מאוד בקיצוניות השנייה. דור ה-Y, מה שנקרא, שזה עוד הדור שלי, אני חושב שאני ככה מהשאריות של דור ה-Y, ואתם כבר, נראה לי דור ה-Z, דור ה-X, אין לדעת כבר איפה אתם נמצאים. אבל עוד ירידת הדורות, או עליית הדורות, יש בחינה לזה, בחינה לזה. דור ה-Y, אחד מהמאפיינים שלו, זה ה-Me-Generation, זה דור של האני, או מכונה גם כן דור הטווסים. כל אחד עסוק בתוך המימוש העצמי שלו, מתבחבש בו, שמח מה אני ואיך החיים שלי יותר טובים וכו' וכו'. והאנוכיות, כן, יש כאן ספר שהבאתי אותו כאן שנקרא באמת דור ה-Y, ואחד הכותרת שלו זה כאילו אין מחר, כי בעצם אנשים חושבים רק על ההווה, לא מתבגרים כל כך, מאוד ילדותיים, מאוד חושבים כל הזמן רק על עצמם. ויש לזה כל מיני תופעות לוואי, והוא מסביר למה התופעה הזאת מתרחשת. אז כל מיני סיבות יש לתופעה הזאת, גם שיטות חינוך שהשתנו מאוד מן הקצה לקצה, כי בעצם הדור שלנו הוא דור שהוא אנטיתזה לדור הקודם, ששם באמת הגישה הייתה אין גלגל, אני גלגל. זאת אומרת, שם היו תבועים באידיאליסטיות. תחשבו, אנשים היו מגיעים לארץ ישראל, אנשים שעסקו בכל מיני עבודות, סופרים וכולי, א' ד' גורדון, ברנר גם כן ניסה איזושהי תקופה, ומה הם היו עושים? לוקחים את הטוריה ועובדים את האדמה. אתה איש רוח, אתה בכלל בפוטנציאל שלך איש הייטק, כן? לא היה עוד הייטק במשמעות שלנו, אתה איש ספר וכולי, מה אתה עושה? לא, 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 אני עכשיו בא לגאול את האדמה. זאת אומרת, האידיאל מחק את הפרטים, והגיע הדור שהוא אנטיתזה, והפרטים מוחקים את הכלל. אין בכלל אידאלים, מי מדבר עליהם? כן.
כשתיקון העולם הוא בעצם מלבאות. השאלה היא, אני בודק מה צריך ואז דנתי לראות מה גלגל, אני גלגל, או שאני בודק איפה אני יכול לתרום למציאות.
כן.
מה מקום כאילו, לא יודעת את זה בכלל, בדור הכנת של מה מתאים לי לעשות באופן עצמי, כאילו מה שבעצם אתה מציג עכשיו של דור ה-Y. שני הכיוונים כבר הצגת אותם בצורה...
לאור מה שלמדנו, לאור כל מה שלמדנו. ככה מתבקש, נכון? מה נותן את הערך למלאכה? אמרנו שיש שתי אפשרויות. או שהתורה בראש. ואז בעצם השאלה היא, אוקיי, תלמד כדי שתעבוד, כדי שתוכל ללמוד. אם תוכל תוך כדי ללמוד, בכלל טוב. טוב, מה לעשות? אתה לא מוכשר כל כך, אומר בעל התניא. אז תעבוד רוב היום ותיתן את הכסף שלך ללומדי תורה. אז זה ככה נותן את הערך למלאכה בגלל התורה שלך או של אחרים. אבל אם אנחנו משנים את הגישה, מה שעשינו בשבועות האחרונים, ממקורות של חז"ל, מקורות מובהקים, ובעצם מתברר שיש ערך עצמי למלאכה, למה יש ערך עצמי? אמרנו, יש את הצד של עצמאות כלכלית, אבל יש בעיקר את הצד של יישוב ארץ ישראל, תיקון עולם. נכון, נכון. זה אחרי זה יש של דגשים. נטו, נטו, יש של דגשים חינוכיים. ממש. לגמרי. אני אומר, אבל צריכים כאילו, נגיד את זה ככה, אתה צריך לבדוק מה ברירת המחדל שלך. ברירת המחדל שלך, בסופו של דבר, אם נשאל אתכם ככה, מה האווירה התרבותית? למה לבחור מקצוע? באווירה התרבותית. אצל הציבור הדתי כל דבר שתגידו, מן הסתם הוא קצת חלש יותר. יפה, כסף, דבר ראשון. מה עוד? מימוש עצמי, יפה. שמימוש עצמי, הייתי מוסיף לזה גם כן איזה הנאה. כיף לי או לא כיף לי? כן, מה עוד? כבוד, יפה. מעמד, סטטוס. מה עוד? היום זה עוד יותר חזק שהוא במיוחד בציבור החלוני, מה? נכון, כמה שיותר עבודה קלה, כמה שיותר כסף, כמה שיותר כבוד, ופרסום קשור גם לעניין הזה. זאת אומרת, אלה הקריטריונים. עכשיו, בואו נשים את הדברים על השולחן. הציבור הדתי שטוף בזה מבחינת האווירה החברתית-תרבותית. בסדר? זה נכון שכל הדברים האלה בציבור הדתי הם קצת חלשים יותר. אף על פי כן, הם חזקים מאוד, הם חלק בלתי נפרד מההווי הבסיסי שלנו. אני, בהקשר הזה, יש מחקר מאוד מאוד מעניין שעשו, שיש מדינות שבהן אחוז תרומת האיברים גדול מאוד, הכוונה עם חלילה, כמו כרטיס אדי, או שהיום, איך זה נקרא היום? בלבבי. בכל לבבך. אז... אז יש מקומות, יש מדינות שבהן אחוזי תרומת האיברים במקרה של אסון חלילה מאוד מאוד גבוהות. ויש מדינות שאחוזי תרומת האיברים הן מאוד מאוד קטנות. והשאלה למה? ואחד הדברים שבדקו וראו שבמדינות שבהן יש אחוז תרומת איברים נמוך, יש שאלון רפואי שכולם צריכים למלא אותו במהלך החיים, ושם יש את השאלה הבאה. השאלה היא, האם אתה מוכן שיתרמו את האיברים שלך במקרה של אסון? ואתה צריך לסמן באופן אקטיבי. ואחוזי התרומות איברים נמוכים בכמה עשרות אחוזים מהמדינות האחרות, ששם מה כתוב? האם אתה מתנגד שיקחו את האיברים שלך במקרה של אסון, אז חלילה? עכשיו, לא הבנתי. תחליט, אתה בעד או נגד. אלא יש לנו נטייה מאוד מאוד חזקה לשב ואל תעשה עדיף. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו ברירת מחדל, איתה אנחנו זורמים, אלא אם כן עשינו מאמץ מאוד משמעותי כדי לצאת נגד הדבר הזה. ואני אומר, לכן אנחנו מאוד מאוד חייבים דע מה דורך. הדור שלך הוא דור של תעוף על החלום שלך, אתה מסוגל לעשות כל מה שאתה רוצה, לך עם הלב שלך, זה וכו'. הגישה הפסיכולוגיסטית הוא קורא לזה כאן, שאומרת, קבל את עצמך כמו שאתה. זאת אומרת, אין בכלל התגברות, אין בכלל זה. עכשיו, שוב, נכון, כל החינוך הדתי, התורני, הוא הפוך כביכול. ואף על פי כן. נכון, כאן דור אחר לגמרי, נכון, רואים את זה גם בעולם הישיבות. מלימוד שהזניח מאוד את עולם הפרט, ללימוד שבחלק מהמקומות כבר עולם הפרט משתלט על הכל. נכון? בהתחלה זה פעם זה היה אורות, כן, הרב קוק. מדור אורות לדור יש לך כנפי רוח, ושניהם מצוינים, שניהם טובים. לא נגד. אני אומר, שימו לב, זה נכנס וחודר גם לתוך בית המדרש, וטוב שכך, רק צריך לשים לב שזה לא משתלט, אלא הדברים מקבלים את האיזון הנכון שלהם. כשזה לא מקבל את האיזון הנכון, הרב קוק במהלך העדות כותב אמירה מאוד מאוד חריפה. הוא כותב, כאשר הלאומיות לא תהיה מחוברת לשם שמיים, האידיאלים לא יהיו מחוברים לשם שמיים, בסופו של דבר מה שיקרה זה יעבור לאינדיבידואליזם מאוד חריף. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני וגבולם ילך הלוך ויתרחב. שימו לב, זו הגדרה מדהימה שהרב כותב את זה, מתי שהציונות בעוצמתה אידיאליסטית ש... מי היה מאמין? אני מניח שדיברתי אתכם על זה פעם, שאחד מהדברים החזקים זה במכתבים לתליה, שדוב אינדיג השם יקום דמו, אז כותב שעתירי עוד האידיאליזם הציוני-חילוני התפורר, תראי את זה, וזה בתקופת הקיבוצים וכו'. והיא אומרת לו, על מה אתה מדבר? בוא תסתכל איפה כל המתגייסים, הקיבוצניקים מתגייסים ליחידות הקרביות, דתיים, ככה איפשהו שם מדשדשים מאחור, אנחנו חוד החנית של האידיאליזם הציוני. הוא אומר לה, לא, וזה. עכשיו, זה תחשבו, זה עוד היה לפני כמה עשרות שנים רק. הרב קוק כותב את זה לפני כ-100 שנים, מתי שהציונות הדתיים באמת באמת נמצאים מאחור. ופוק חז עם עיניכם רואות, ועדיין לדבר על אינדיבידואליזם, זה היה מאוד מאוד מוזר, והרב אומר, זה חייב ליפול לאינדיבידואליזם, ושימו לב, עד כדי שרירות לב, ועימה ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות. זאת אומרת, ברגע שאתה שקוע בעצמך, בהכרח אתה גם תהיה עצוב ומדוכא יותר. כי אתה כל הזמן עסוק בבכבוש העצמי שלך, ולא במה אני אמור לתת. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם עוד בהמשך, על היחס בין מימוש העצמי לבין מה העולם צריך. כי אנחנו לא רוצים לומר שהם סותרים אחד את השני, אדרבה, הם משלימים אחד את השני. אבל אנחנו חיים את זה היום בדורנו בצורה מאוד מאוד חזקה. כולם עסוקים במה יהיה לי טוב, מה ייתן לי סיפוק, מה יעיף אותי, מה החלום שלי. והרבה מאוד עצובים. נכון, אחוזי הדיכאון הולכים ועולים. חברת שפע שעוסקת מאוד בעצמה ומדוקת. נכון, אחוזי הכדורים בדיוק, אני מסתכל. יפה מאוד, דקרת את הנקודה שאנחנו נעריך בה בעזרת השמות בהמשך. ולכן אני אומר, די דורך, די את ברירת המחדל בה אתה חי, ומתוך כך תעשה את החיפוש. זאת אומרת, אם דיברתי איתך לפני כמה שבועות, מי שזוכר, בשאיפה לגדלות, בהקשר של רגע, יש לך שני מסלולים, תורתו קבע ומלאכתו הרי, או מלאכתו קבע ותורתו הרי. מה הנטייה שרוב האנשים יעדיפו באופן טבעי? אפילו בין אישים. איזה יופי, זה שני מסלולים, מצוין, לא תמדת, עירת שמיים, בוודאי, עקביות איתים לתורה, כמובן, אבל איזה יופי, מה אני צריך להיות כמו אותם תלמידי חכמים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה? לא רוצה. בסדר, דיברנו על זה לפני כמה שבועות. אותו דבר גם כאן, שים לב, אתה אומר, איזה יופי, חתם סופר, כל האמנויות מצווה, מצוין, מה שנקרא, חזור לתוכנית המקורית, כסף, כבוד, פרסום, גם ככה זה מצווה, אז בוא נהיה במה שכולם רוצים. וזה הסכנה הגדולה. ואתה צריך להיות אמיתי, רגע, רגע, זה מצווה, כי אתה באמת לא חי בתודעת הכסף וההנאה האישית, אלא זה מצווה בגלל שאתה חי בתודעה של עבודת השם, שליחות למען הכלל. במידה מסוימת, האם זה סותר את המימוש העצמי? אדרבה, כמו שאמרת, זה פסגת המימוש העצמי, נדבר על זה בהרחבה. אבל בפועל תדע שאתה עלול לחטוא לכיוון הזה. ולכן, לעניות דעתי, צריך באמת להתחיל את הדיון במה באמת העולם צריך. מהו הדבר החשוב ביותר, מהו הדבר הנצרך? כן. מה? ועדיין, ישאל השואל, למה היא נפקא מינה? בשורה התחתונה בסוף יש לי יכולות מסוימות. אז כמו שאורי, אתה אמרת, בכורה, היה לי, הסדר לא משנה. אז עניין של דגשים פה ושם. אבל הסדר לא משנה. אני אתחיל מה אני טוב בו, ואני אבדוק אחרי זה מה צריך, ואני אבחר לפי מה שצריך. מה שנקרא, יש לי שתי אפשרויות, אז אני אחרי זה אחריע למה שצריך. ועדיין אני טוען שיש, חוץ מי, כאשר יש לך שתי אפשרויות שבשניהם אתה טוב, את שניהם אתה אוהב, מוכשר בהם, ואתה תבחר במה שהעם ישראל צריך יותר, העולם צריך יותר, אני חושב שעדיין זה לא מתמצא רק בזה. כי אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שכאשר האדם עוסק במה העולם צריך, זה שהרבה, והוא מייחס לזה דבר ערך חשוב, הרבה פעמים חלומות מסוימים שהוא אפילו לא ידע, או כישרונות מסוימים שאפילו לא ידע שיש בו, פתאום הוא מגלה אותם. זאת אומרת, החברה, כמו שאמרנו אז, לגבי יחס ללימוד תורה, החברה גם מאוד מעצבת לנו את החלומות בהקשר של מהי העבודה הנחשקת והנחשבת. ויכול להיות מצב שבו אם אדם לדוגמה מזלזל מאוד במלאכת כפיים, הוא דווקא מוכשר בענייני מעשה, אבל אם זה מאוד מאוד מזולזל, אז אין סיכוי בעולם שהוא יחשוב על אפשרות של להיות חקלאי. למה? כי, לא הבנתי, זה דבר שהוא לא נחשב, אז אני בורח מזה אוטומטית, באינטואיציה שלי אני בורח מזה. בסדר? אותו דבר, אם אדם בחברה מסוימת, להיות עורך דין, זה נחשב להיות דבר בזוי, או להיות שופט בבית המשפט, נגיד. זה דבר בזוי, כי זה בעייתי הלכתית וכו' וכו'. אז יכול להיות שאתה מוכשר לזה. אתה אפילו לא תחשוב לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, אני טוען שלדבר על מה עם ישראל צריך ומה העולם צריך, זה משפיע על החלומות שלנו. מה אנחנו יכולים בכלל לחלום? אנחנו מגלים דברים, אדם מאוד חכם ומבריק, בציבור החרדי. יש לו אופציה אחת. מה הוא יכול להיות רק? תלמיד חכם. אין לו אופציה אחרת. רגע, מה אם אתה תהיה תלמיד חכם בינוני? ואתה יכול להיות רופא, אחד מהגדולים, עוד לפני ההכרעה מה צריך, האם בכלל זו אופציה? לא, זו לא אופציה. זה בעצם מתבטא לחלוטין האופציה הזאת. ואותו דבר גם אצלנו. יש דברים ש... רגע, שמע, אתה טוב בזה, אתה מוכשר בזה, צריכים את זה. כן, כן, אבל אתה יודע, בדקתי את התלוש משכורת. לא נעים. האם צריך לזלזל בכמה מרוויחים? ממש לא, אנחנו נדבר על זה גם כן בהמשך, יחס לכסף. אבל, האם יכול להיות מאוד שמשתלטים עליך שיקולים שהם מפספסים לך את החלומות שלך? אני זוכר שלימדתי באוניברסיטת אריאל, אז אחד הדברים שאמרתי לחבר, דיברנו איתם על חלומות, ובין היתר שאלתי אותם, תגיד לי, מה היו החלומות שלך שהיית ילד? את האמת, רציתי להיות שחקן כדורגל. באמת, עד היום אני מרגיש קצת פיסוס בעניין הזה. אמרתי לו, מה, מעניין, ומה חבר שלך לידך? תגיד לי, גם אתה רצית להיות שחקן כדורגל? האמת, כן. מעניין, מעניין מאוד. תגיד, מה אתה חושב עם הציבור החרדי, ילדים חרדים, מה הם רוצים להיות? הם רוצים להיות רבנים.
סופרגול וטרבונים.
בדיוק. יפה מאוד. אז יפה, אז אנחנו בעצם, החברה מטמיעה בנו את החלומות, אז כל אחד החלומות שלו, אז בעצם אמרתי לו, זה לא החלומות שלכם, זה החלומות של החברה שלכם. פשוט, גדלתם באיזה חברה מסוימת, ואתה צריך לגלות את החלומות שלך מחדש. איך תגלה את החלומות שלך מחדש? אז א', תהיה מודע לכישרון שלך וכו', אבל לא פחות מזה, תראה מה באמת חשוב, מה באמת נצרך, מה באמת משמעותי. זאת אומרת, אני טוען, אחד הדברים שבלטו לי, אם דיברנו על חשיבות עולם התורה או מקצועות מסוימים, אחד המחמאות שהיו נותנים לי מדי פעם, אני זוכר ככה כבר בשיעורים הנמוכים בישיבה וזה, אז פרגנו לשמע, אתה מדבר מאוד מאוד יפה. ואז היה מגיע הרבה פעמים המשפט השני, אתה צריך להיות איש ציבור, אולי הולכת לפוליטיקה וזה. אז מה זה עשה לי קבץ? אולי תהיה ככה, או עורך דין. זה קבץ בבטן. לא הבנתי. אם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא חנן אותי ביכולת דיבור, אז למה שאני לא אנתב את זה לעולם התורה? אלא אנשים, בני ישיבות, בין אישים, בתוך ישיבה גבוהה. רגע, יש כאן כישרון? עולם התורה זה עולם חמוד, זה אנחנו פה כמה שנים, אבל בוא תעשה עם זה משהו באמת רציני. וזה בעיה. וזה בעיה, אנחנו לא שמים לב עד כמה יש לנו הנדסת תוכנה של מה באמת חשוב, מה זה באמת נקרא הצלחה. שוב, זה דברים שהרחבנו בהם לפני כמה שבועות, ביחס בין תורה לבין עבודה. ואני אומר, אוקיי, הלכת לכיוון העבודה. איזה עבודה לבחור? אתה מוטמע חזק מאוד בכבוד, פרסום, הנאה, מימוש עצמי, כל הדברים האלה, שכל אחד מהדברים האלה הם לא הבל וריק. חלקם ממש כן, נגיד פרסום. היום, מה אנשים רוצים להיות? לרוב זה לא מקצוע מסוים, מפורסמים. לא אמרתי ש... לא אמרתי שחייב. אמרתי שזה בכלל לא בעולם המושגים שלהם. אדרבה, אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה שיש ערך ומקום גם למקצועות אחרים. אמרתי, אבל זה בכלל לא הווה אמינה, אין הווה אמינה, מה? נכון? בטח, זה לפתח את העולם כמו שהרב קורא לזה בלב החיים. זה החיים עצמם. יש את הפריפריה ויש את הלב. וזה לפתח את החיים בלב החיים עצמם. אז, והיסוד האחרון שבעצם אני אדבר עליו, זה, או אולי נגיד את זה ככה. אם אתה לא מסתכל על הכלל, אתה גם לרוב לא תסתכל על עצמך בצורה נכונה. ניתן דוגמה. אתה מסתכל על תמונה, ואז אתה בפועל לא מסתכל על תמונה, אתה מתמקד, עושה זום אין לאחת הנקודות שבה. מה אתה רואה? אתה רואה צבע אחד, ואתה רואה אותו על פי רוב גם מאוד מאוד מטושטש ולא ברור. נכון? זה מה שאתה חווה. זאת אומרת, את הפרט אתה רואה בצורה לא יפה. ואתה לא מבין מה עניינו, ואתה אומר, איזה הזוי, זה אומן מפורסם? פתאום שאתה עושה זום אאוט, אתה אומר, וואו, עכשיו אני מבין את התפקיד שלו, את המקום שלו, ומה עניינו בחיים. אותו דבר, מוזיקה. נכון, יש איזה סקסופוניסט, והוא מדהים, באמת, מוכשר ביותר. ויש לו סולו שהוא צריך לעשות. אבל בשלב מסוים הוא נכנס לאיזושהי אקסטזה, והוא כבר לא שם לב מה אחרים מנגנים. הוא נותן את הסולו של החיים, אף אחד לא שמע סולו כזה. אבל זה יצר קקפוניה מוחלטת, כי הוא פשוט לא שם לב מה אחרים עושים, והוא שם, אף לו וכו', בפועל הרס את כל התזמורת. אני לא הבנתי, אבל יש כאן מימוש עצמי אדיר. באמת, באמת, באמת זה הכישרון שלו. אבל ברגע שאתה לא מחובר לתפקיד שלך בתוך המכלול, אתה הורס גם את התפקיד שלך. ולכן ההסתכלות על הכלל ומה העולם צריך, בדור שלנו, שוב, אני חושב שאם הייתי מעביר את השיעור הזה לפני 50 שנה, אז הייתי אומר, חבר'ה, בואו נתחיל קודם כל במה יש בכם. אתם כל הזמן עוסקים בלייבוש ביצות וכו'. כן, לא ייבוש של 50 שנה, יותר לפני כן. ייבוש ביצות, אתם עוסקים באין גלגל, אני גלגל. בסדר, אבל בואו נבדוק מה אתה צריך לעשות. תעשה את זה מתוך שמחה, מתוך חיבור. אבל בדור שלנו, רגע, אתה מדבר איתי על תיקון עולם, איזה יופי, העבודה היא ערך? בואו תבדוק מה מניע אותך. אם כל מה שמניע אותך זה בעצם הלכי הרוח התרבותיים שאתה שטוף בהם, אז אל תספר לי על תיקון עולם. זה תיקון עצמך, למען עצמך, בשביל עצמך. זהו, זה הכל, שם אתה נמצא. אם אתה רואה שאתה לא מסוגל לחשוב טיפה מחוץ לקופסה ולבדוק איזה כישרונות אחרים חבויים בי כי יש צורך בדבר הזה והזה, אז אל תעבוד עלינו. תדע מה מדרגתך. תעשה את המקצוע הזה, תעבוד בו כמה שפחות, תשתדל ללמוד תורה, כן? אם אתה מסוגל לזה, כן? הרבה פעמים מה הבעיה שלרוב זה מעגל קסם. אם אתה בכלל לא חושב על מה לתת וכו', אז גם העולם הרוחני לא מספיק חשוב לך לפעמים. אז הבעיה, אל תספר לנו. ועוד דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם שזה גם נפקמינה. אדם מוכשר בשני דברים. אדם טוב בריצה, והוא טוב, והוא אדם גם מבריק וחכם, והוא יכול להיות רופא טוב. בעולם של מימוש עצמי, ההנאה תופסת את המקום המרכזי. כיוון שאני טוב בריצה וטוב ברפואה, שמע, רפואה זה 7 שנים של טירוף הדעת, אז אני עצן אולימפי. הוא יכול להיות באמת. עכשיו, אם זה עולם של מימוש עצמי, מה זה באמת משנה? טוב לי בזה, אני שמח בזה, נפלא. אבל אם זה עולם שהוא חושב על מה העולם צריך, אז לא יודעת איך אתה מעיז לעשות את הדבר הזה. אם אתה סובל ברפואה, זה משהו אחר. אבל אתה אומר, טוב אחרי הרפואה, אתה גם תשמח ברפואה. אז איך אתה מעיז? בגלל שאתה קצת יותר שמח בריצה? תעשה את הריצה, שמור על כושר, תמצא את המקום לתחביב הזה. שמע, אני מדהים באוריגמי. אתה הולך להיות אלוף העולם באוריגמי. מה נסגר איתך, אחי? אתה גם טוב בזה ובזה, אז תעשה את זה. מה זה? שחמט, לא יודע, כל מיני... שמע, אני מלך קוביה הונגרית. אז זה הייעוד שלך? זאת אומרת, אם אתה במקום של מימוש עצמי, אז כל דבר שאתה טוב בו ואתה נהנה ממנו, הופך להיות, וואלה, אולי אני אעבוד בזה. לא, אחי, נכון, אולי. בסדר, אבל תבדוק עוד כישרונות שיש בך. תבדוק מה העולם צריך, תבדוק מה יש בך לתת. תצא מעצמך. תצא מעצמך. ולכן רואים כל הזמן אנשים מחליפים עבודות, כל מחפשים יותר את הדיוק הפנימי שלהם, מחפשים לעבוד הכי קל, הכי נעים, הכי כיף, אבל בפועל לא טוב להם עם עצמם, כי כמו שאמרת מקודם, הם לא מצליחים לצאת מעצמם. זאת אומרת, הנושא הזה של תחביב שלא ישתלט, זה גם כן דבר קריטי. אני אדבר על זה בעזרת השם, מקווה שנגיע על מקצועות יותר חריגים, כמו אמנות, ספרות, אז נדבר על אם יש מקום לספורט מקצועי בכלל במדינה אידיאלית, שזה גם סוגיה מעניינת. דיברנו על זה קצת שנה שעברה, כן. אני אדבר על זה? אני אדבר על זה ממש השיעור הזה. נכון? באופן כללי, אתם חייבים להודות שמה שאנחנו עושים פה זה לא מה שתמיד שומעים בעולם הישיבות, נכון? אז יש לי לפחות לימוד זכות עליי, נכון? בסדר, כן. אז בעזרת השם אני אדבר על זה ממש, אחרי שנדבר על מימוש עצמי, אז באחד השיעורים יהיה ממש שיעור רק על הנושא הזה. דברים נפלאים של ויקטור פרנקל בעניין הזה, וגם של כמובן להבדיל של תורתנו הקדושה, כאילו מקורות נפלאים בעניין הזה. זה ממש שאנחנו נעסוק בזה בהרחבה. נכון, נכון, יהודי קדוש. כן, בסדר. כן.
מה נקרא יציאה מעצמי? כי בעצם יש המון קיצור שלא בהכרח מקדמים את העולם. הם כאילו עוזרים לעולם מתקיים כרגע, אבל לא
תוכלו למקום כל זה. נכון, אתה שואל שאלת...
לא יודע, לעבוד בקייטרינג, כן.
יפה, אז עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה, אז מהם המקצועות החשובים? מהו הדירוג במקצועות? בוא נדבר על זה עכשיו, בסדר? אז סיכום מה שהיה לנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על חשיבות שכאשר דיברנו על תורה ומצוות, אוקיי, מלאכה בעצמה מתבררת כמצווה, אבל מתי היא מצווה? היא מצווה כאשר מה שמוביל אותך זה לא רק האינטרס האישי. נכון שאתה מקיים גם אם האינטרס האישי מוביל אותך, ואתה אדם מאוד מאוד שאפתן, אתה תוך כדי מיישב גם את ארץ ישראל. זה נכון, אבל עם כל הכבוד, אתה לא באמת חי את המדרגה הזאת. זאת אומרת, אתה עושה את זה כדרך אגב. כמו שאומר הרמב״ם, אלמלא המשוגעים, הארץ הייתה נחרבת. למה בשביל גרוש וחצי הם נוסעים את כל העולם ומסתכנים במדברות ובימים. אבל באמת, באמת, אחד, הוא חי כמשוגע. כי הוא לא מבין למה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה בתור איזשהו אינסטינקט קיומי כזה. אז נכון, אתה מתקן את ארץ ישראל תוך כדי, מיישב את ארץ ישראל, מתקן את העולם, אבל אתה לא חי את המדרגה הזאת. ולכן קריטי לדבר בדור שלנו, דור ה-Y, דור העני, דור הטווסים, צריך לדבר קצת על מה העולם צריך, מה באמת חשוב, לחפש את הכישרונות האלה, אם קיימים בי או לא קיימים בי, לא קיימים בי בסדר גמור, פלן בי זה מצוין, מה יש בי, אין בעיה. אבל לבדוק, אולי זה כן קיים בך, ואתה אפילו לא חשבת לחפש את זה בעצמך. כי זה לא נחשב אצלך, כי זה לא מספיק כסף, לא מספיק כבוד, לא מספיק פרסום וכו' וכו'. לכן זה קריטי. לכן שלוש נפקמינות יש בבירור הזה. דבר ראשון, יש לך, אתה מוכשר בשני דברים, מה מהם תעדיף. דבר שני, אל תהפוך את התחביב שלך בהכרח למקצוע שלך, אם זה דבר שהוא פחות חשוב. אל תזלזל בו, תן לו מקום, אבל הוא לא צריך לשלט לך לחיים. והדבר השלישי והכי משמעותי, תגלה בעצם את החלומות שאפילו לא ידעת, או את הכישרונות, שאפילו לא ידעת שתמונים בך, כי הדבר הזה לא ראית בו ערך, לא ראית בו צורך, והלכת מכוח האינרציה לפי מה שמקובל. אז אחרי ההקדמה הארוכה ועל החשובה הזאת לאני הודעתי, אז אנחנו נעבור באמת לבפועל. אז מה הם השיקולים לבחירת מקצוע? אז אנחנו ראינו כאן שתי גישות. גישה אחת זה של החתם סופר, וגישה שנייה של הרב קוק. אני חושב שלחתם סופר מפתיעה וקצת גורמת לנו לחשוב מחוץ לקופסה. הוא אומר בעצם ככה, העיקרון המנחה זה יצירה שדואגת לקיום האנושי. זה ההגדרה של המקצוע האידיאלי ביותר. יצירה שדואגת לקיום האנושי הבסיסי. לכן הוא שם את עובדי האדמה במקום הראשון. אנשים שעושים מלאכות, כי הם בפועל מוציאים לך את האוכל. הוא שם במקום השני את האנשים ש... עושים כל מיני מלאכות שמפתחות את האוכל, עוזרות לאוכל להיות מוכן, או את הכלים של שעל ידם מכינים את הבגדים שלנו. בעצם כלי הקיום, זה לא עצם העיסוק באוכל, בדברים האלה שמצליחים את האוכל, אלא בדברים שהם סובבים אותו. מה קורה שם? מימוש עצמי, אתם מבינים? באמצע סדר בוקר אני עושה לי מימוש עצמי. אז זה בעצם הקריטריון השני, הקבוצה השנייה. אחרי זה, זה אלה שמעבירים את הדברים החיוניים ממקום למקום, השליחים. אחרי זה, אלה שהם אפילו לא יודעים, לא, אני רק אעשה שנייה את הקבוצה, את כל הקבוצות. אחרי זה, אלה שאפילו לא יודעים להעביר את הסחורות והם לא מבינים בהם, אלא הם כולם מחליפים כסף מאחד לשני, הבנקאים. הוא אומר, הקבוצות, שתי הקבוצות האחרות, רואים אותם כמעולים, כאנשים טובים, אבל בפועל מה הם עושים? הם לא מפתחים את העולם. הם לא יוצרים משהו בעולם, הם פשוט מעבירים את זה ממקום למקום. אז לשים לב, מכבדים אותם כי זה מעמד, כי זה כבוד, כי זה גם מפרסם אותך אולי יותר. אז מה? זה מועיל או לא מועיל? את זה כל אחד יכול לעשות. הגדר החמישי, הוא אומר, זה אנשי השוטרים והשופטים. השוטרים והשופטים שבסופו של דבר, עד כאן העולם יכל להתקיים, עולם מתוקן ואידיאלי. אבל מכאן, מה לעשות? יש בעולם שלנו עוולות, גנבות, פנימיות, רציחות וכו' וכו', צריך שופטים ושוטרים. אז הם נמצאים פה רק בגלל שהעולם מקולקל. אחרי זה יש את אנשי הצבא, שהם בגלל שהעולם מקולקל ביחסים בין מדינות. אז אנשי הצבא, לא אידיאל כזה גדול. למה? כי הם פה רק בגלל שהעולם מקולקל ביחסיו בין מדינות. ואחרי זה מגיע קומת ההנהגה, שקומת ההנהגה היא בעצם אנשים שחושבים, רגע, אנחנו מחזיקים שרים ויועצים ואנשי צבא וכו', אבל הם, בגלל שהם עוסקים בצבא ובמלחמה, ובשופטים והשוטרים, גם כן בשמירת המצב התקין, אז אין להם זמן לעבוד לצורך פרנסתם. אז מישהו צריך לפרנס אותם. אז המלך והיועצים שלו, יש להם תפקיד אחד, לחשוב איך לקחת כסף מאנשי המדינה כדי לפרנס את המעמד העליון שמצליח לשמור על הדברים האלה. מה אתה אומר על התיאור הזה? קטסטרופה, אה? אבל קודם כל, תודיעו, קודם כל זה פותח את הראש. אתה עוסק ביצירה או לא עוסק ביצירה? רגע, נצליח לפי הסדר, כן, משה. כן, הוא מתחיל כבר להיכנס בהם. כי הוא אומר, יש פער עצום, נכון, יש פער עצום, לא, הוא כן אומר, צריך אותם בעולם, אבל יש פער עצום, למה הוא מזלזל בהם? יש פער עצום בין איך שהם נתפסים לבין מה שהם יוצרים בפועל במציאות.
צריך להתלבש, תכלס היה עדיף ללכת ערומי. כאילו, אני יכול להסתכל על זה ככה. למה זה טוב? כי צריך לאכול, אז כאילו, אפשר הרבה, כאילו, אני אומר, אתם רואים, הוא לא מתייחס לשתי דרגות הראשונות בצורה כזאת, דווקא לדרגות האחרות, כאילו...
כן. נכון, אז אני אגע בזה ממש עוד רגע. מי רוצה עוד לשאול? כן, בכבוד. רק אני אגיד את זה במשפט, בעצם החתם סופר מה מנחה אותו, אתה עובד חיוני או לא עובד חיוני? מה שנקרא, באווירת הקורונה. מה זה?
מעמד הפועלים וכל
השם
רוצים לשלוט עליך.
לא, לא הייתי לוקח אותו עד כדי כך, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, זה מעניין. אז אתה עובד חיוני או לא עובד חיוני, תכלס? בסופו של דבר, עכשיו יש מגפה. צריכים שתמשיך לעבוד כי אתה עושה משהו חיוני, או שאתה תרבות, אומנות, כל מיני דברים כאלה, נכון?
אין שקר שהעולם מתקדם. זאת אומרת, הוא רוצה לחיות בעולם שמחליפים גזר זה לא...
שמה, קודם כל בזמנו, כן, אז בזמנו זה מה שהיה, אבל נדבר על זה עוד רגע, על הנושא של הקדמה והמצב בימינו, כן. לא, חשובים גדולים וראשונים בעיני הציבור, ולא מצד האמת.
למה? אני חושב שזה גם מצד האמת. שהרי אם לא יהיה לי חיילים וכאלה, מה זה יעזור כל החגליים שעושים כשתבוא מדינה אחרת ותשטוף הכל?
אני מסכים, אני רק אומר לך מה החתם סופר התכוון. בסדר? אני מסכים עם הקושייה שלך, אני מזדהה עם הקושייה שלך, עוד רגע אני אענה עליה. כן, אבל הוא אומר, אבל זה מפריע לו, ממש מפריע לחתם סופר שאומר, והם עוד יותר נחשבים בציבור, והם, כאילו, בסדר, הם אנשים גסים, לא יודעים נימוסים ודרך ארץ, רק יודעים לשבור ולהרוס. אז לקחו את החמור, את המשיגינר הזה, לקחו אותו לצבא, לפחות עושה משהו חיובי. בסדר, ככה הוא מתייחס אליהם. בסדר, יש פה כמה קצינים, לא נעים לי. קצינים בדימוס. כן, אז אני אתן עוד שאלה אחת, כי אני רוצה כבר להגיד אתכם לתשובה, חבל, אנחנו מתבזבזים יותר מדי זמן על השאלה. כן, אתה יודע... יפה, אז אני אגיד לכם מה התברר לי, קודם כל אולי אני אגיד לכם אחרי, לפני הקושיות, אז אחרי שמה שאמרת דווקא, אז אני רוצה להגיד לכם מה אנחנו לוקחים מהחתם סופר הזה, אז בוא העקרונות שלומדים ממנו, עוד לפני השאלה מהו הדירוג ואיך מתמודדים עם השאלות הקשות שהעליתם פה. אז קודם כל, אל תלך לפי מה נחשב, אלא מה מועיל בפועל. זה לדעתי הדבר העקרוני שמנחה אותו. וזה נפלא, וזה נכון לנו, לא משנה מה יהיה הדירוג. דבר שני, אנשים נוטים, אוקיי, ומה אנשים נוטים לשבח? דבר, שמי שעושה כסף קל בלי לעבוד קשה, ומי שיש לו פרסום וכוח של מנהיג. וממילא, חלק מהכוח זה גם בצבא. זה נותן כוח ונותן מעמד. בעבר אנשי הצבא, וגם היום בימינו, יש להם מעמד. ואנשים נוטים לזלזל בעובדים הפשוטים. כל הדברים האלה נכונים גם לימינו. זאת אומרת, לא משנה עכשיו אם אנחנו נסכים עם הדירוג הזה או לא נסכים עם הדירוג הזה. העקרונות האלה, צריך לקחת אותם מהחתם סופר. מה מועיל ולא מה נחשב. ומה נחשב? כמו שאמרנו, פרסום, כוח, כבוד וכו'. והעובד הפשוט תמיד מזולזל. וזה לא נכון, אומר חתם סופר. תסתכל מי נותן לעולם דברים מועילים ומי לא נותן לעולם דברים מועילים. זה מה שצריך להוביל אותך. יחד עם זאת, יש לנו קשיים מאוד גדולים, ואני חושב שהקושי הכי גדול בדברי החתם סופר זה הזלזול במשפט. בשופטים והשוטרים ובמנהיגים, אנשי הצבא גם כן קשה לנו. אנשי הצבא עוד קצת, אבל לא יודעת, רובד ההנהגה זה כביכול הרובד החשוב ביותר. וגם דברים השתנו בימינו, אבל עוד לפני הדברים השתנו. אז אני אגיד לכם, אני קצת לא נעים לי להגיד, אבל הטעיתי אתכם בלי שהתכוונתי. אני ראיתי את המקור הזה במאמר שעוסק במשנת החתם סופר על יישוב ארץ ישראל, ואמרתי, אוקיי, מקור נפלא, איזה חלוקה יפה וכו', וגם פותחת את הראש לכיוונים חדשים, עולם אידיאלי, עולם לא אידיאלי וכו', איזה נפלא. נותן, לא נותן, מה נחשב, וזה ממש מעורר את החשיבה, והרבה חבר'ה באו לשאול אותי במהלך השבוע, אמרתי, ברוך השם, זה עושה את העבודה, כי גם לי זה גם, אמרתי, מדהים, למדתי עם רחם. וישבתי עם רחם, אמרתי, שמע, אחרי כל הדברים, פותח את החשיבה, אבל יש כאן כמה דברים שזה מוזר מאוד, זה גם לא תואם את החתם סופר, אותו חתם סופר שאומר, כל האומנויות יש בהם מצווה, והכל בכלל כבודה, ויישוב ארץ ישראל, וכו' וכו'. איך פתאום התהפכו היוצרות ושופטים והנהגה ודברים כאלה? ואני צריך לדעת, מי זה השופטים והנהגה? בעם ישראל במצב המתוקן. שופטים ושוטרים זה סנדרין, ואנשים שמממשים את הפסיקות של הסנדרין. ומי הוא המלך? דוד מלך ישראל חי וקיים. מלך המשיח, זה לשם אנחנו צופים. אז איך יכול להיות? ואז אחרי שהבאתי לכם, תראו מה החשיבות של לראות דברים ממקורם. אתמול בשעה 1 בלילה, אמרתי... אז אני אומר סברה, אמרתי סברה יחד עם רחמים למדנו. תשמע, כנראה הוא כותב שם, מדובר בכל הכדור, כדור הארץ. כנראה שהוא מדבר על המצב הבדיעבדי, איך שהגויים מסתכלים על העבודה, ובמצב הזה, וברגע שהמלכות מסואבת, וכל מה שהיא רוצה באמת לעשות זה לקחת מאנשים את המיסים שלהם, אז כך הוא מסתכל על הדברים. אתה יודע, סברות לחוד, ועדיין אני רוצה גם לראות את זה בפנים. פתחתי את החתם סופר, אמרתי, אני לא מאמין, איך התלמיד חכם, אדם חכם רציני, איך הוא השמיט את הסוף? שימו לב מה כתוב בסוף. אמן זה אבתי חוונה, סליחה שיצא לי ככה, שיצרתי לכם מתח. אני אומר, אני הייתי באלם. ואז הוא אומר, אך זה מלך הנאבד לשדה האמור בהבלי כהלת. אך קשה לאלוקנו, כל הבל זה למה? אם לא תכלית דת השם המקודש והשומרים דתו, והמתקדשים והמתארים באמת בחצרות בית השם. אף על פי שדע להם בקו חרובים, הם יכולים להסתפק במועט. אבל בכל זאת, מכל מקום להם ניתנה הארץ, ובשבילם נברא העולם ומלואו. והוא אומר, סוף דבר הכל נשמע, גמרא במסכת שבת, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כל העולם כולו, עם כל השפע והפיתוחים. נברא, בשביל זה, שמעון בן זומא, ואמר לה שמעון בן עזאי, סליחה, ואמר לה שמעון בן עזאי, אומר, סליחה, ואמר לה שמעון, סליחה, הכל נברא אלה בשביל זה, נקודה. שמעון בן זומא, ואמר לה שמעון בן עזאי, אומר, כל העולם כולו נברא, אלא לצוות לזה, כלומר, לתת מקום לצד הרוחני המעולה והמתוקן. ושימו לב מה אומר עכשיו, על ההנהגה והמשפט והמלוכה. ויושבי כיסות למשפטי השם לאלוקים. לאלוקים ניצב בדת אל. ומלך יושב על כיסא השם להעמיד הדת. ולהחזיק התורה ולומדיה למען ינחלו שני העולמות. עולם הזה והעולם הבא. לא רק לעולם רוחני, לא איזה שטיבל כזה. כמו אלא כשאתה תושב של החתם סופר. זה המלך לדת נאבד ולא לשדה. והוא מושל בעירת השם. השם גוזר, שימו לב, על המלך, והוא מבטל, והוא גוזר, והשם מקיים. ולזה סיים שיר השירים, הוא אומר שאני הבנתי נכון בהתחלה, קראתי את זה שוב בשעת לילה מאוחרת, כמו שאתם מבינים, ובזריזות יחסית, אבל הוא אומר שם, ההבדל בין קהלת לבין שיר השירים, הוא הולך לפי השיטות, ששיר השירים זה הספר האחרון ששלמה כתב. אומר, ושימו לב איך הוא מתייחס בשיר השירים, במצב המתוקן והמעולה של עם ישראל, איך אז הוא מתייחס להנהגה ולמלכות. הוא אומר, הוא כותב ככה, שיר השירים נתן את הכרם לנוטרים למלכי כל עם ועם, איש יביא בפריו 1,000 כסף אצל כל העמים זה לצורכי ביתו וכבודו. זה לצורכי ביתו וכבודו, לכן העבודות האלה בזויות ושפלות, כי בעצם במקום לתת לעולם, הן מחפשות איך לקחת מן העולם. זה מה שמעניין אותם, הם לא תורמים, הסוחרים וכולי, מה שמוביל אותם זה הכסף, הם לא יוצרים משהו במציאות כביכול, אם זו הכוונה שלהם. וההנהגה בכלל, ההנהגה רוצה רק לקחת מיסים, אבל לעומת זאת, אבל האלף לך שלמה הוא מלכות הכן מלכות הדרכיה. המעמיד הדת על תילה, את המטרה שלך זה עבודת השם, זה תיקון עולם, זה הליכה בדרכי השם, לעשות טוב בעולם. ואדם כזה, זה משהו אחר לגמרי. ומתי לשרה וחכמיו, היינו רבנן כדי איתה במדרש, ומי הם אלו היושבת בגנים, בגן עדן של מעלה, הוא נראה לי הוא בית המדרש של מטה, וחברים מקשיבים לקולך, שמיעיני, היי לך, מה בין מלך הבלים למלך השירים. שינוי תמונה לחלוטין, אבל העקרונות, כמו שאמרתי, נכונים לגמרי. האם אתה שם לב מה נחשב בעולם? ומה הנקודה של החתם סופר? אם אתה בארץ ישראל, וכמו שאמרנו כבר בשיעורים קודמים, ומה שמוביל אותך זה האינטרס האישי הצר, וכמה כסף תעשה, וכמה הנאה יהיה לך, אז אתה מלך הבלים. אתה באותה בעיה. אבל אם אתה בגישה שנפתחת כלפי העולם, ומחפשת את תפקידך וייעודך, מתוך שמחה וטוב לבב מרוב כל, ורוצה לתת לעולם, אוי, מלך השירים. כן. לא, בגלות הוא אמר את זה, בגלות, זו הייתה הגדרה. כן. כן. נכון. כן, אבל יש דבר שבסופו של דבר אומר, אף על פי שהעולם לא במצב הכי אידיאלי, אתה צודק, יש אמת בדבריך, אבל בשורה התחתונה, בסוף זה מביא לך אוכל, זאת אומרת, שם הדברים הרבה יותר ישירים. כשהדברים הרבה יותר ישירים, כמו שאמרנו גם ביחס לארץ ישראל חוץ לארץ, שאתה חלק ממכלול וכולי, אז הכוונה שלך במקום של הנתינה היא הרבה יותר טבעית. אתה פחות צריך כאילו לעבוד על הכוונה. אבל העיקרון שאתה אומר, לדעתי, בעומק הוא באמת נכון. ולכן הוא אומר, במצב הזה, מלך לשדה נאבד, אז ההיררכיה היא משתבשת לגמרי. בסופו של דבר, מי שנותן לך אוכל, אוכל, לפחות הוא נותן לך אוכל. כל השאר, בסופו של דבר, זה רמות שונות של אינטרסים. זאת אומרת, בעומק לדעתי אתה צודק, כן. 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 יפה, אז עכשיו, יפה, אז עכשיו אני אומר, אני מסכים עם מה שאתה אומר, זאת אומרת שבדברי החתם סופר יש איזה מימד כביכול, שוב, קצת גלותי, זאת אומרת, סידור מקורת, אבל אני טוען, כן. אז אני טוען שזה נובע משני דברים. א', זה נובע מזה, שבאמת הוא מסתכל על המצב, על המקום האינטרסי הצר והמאוד מאוד מתעמר בבני עמום, שבכלל לא אכפת לו. זה, כך הוא רואה את המנהיגים, את הכלכלנים וכו'. הכל זה איך לקחת כספים מהעם. זה המצב הגוי המשובש. אבל ברגע שאתה מסתכל על המצב האחר, אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, עד רבה. לא, אבל הוא לא מדבר איתך, אל תהפוך את זה לתיאורטי. החתם סופר אומר, בוא תסתכל לך העולם היום מתנהל. ככה גרוע מאוד. יש חזון אידיאלי של עולם שמסוגל לצאת מעצמו, וגם בעבודתו לחשוב על טובת התורה, מצוותיה, הליכה בדרכי השם, וכמובן טובת העולם מתוך זה. אז זה מה שהוא אומר. כן, כן, אני עכשיו פשוט... אני קוטע אותך בגלל שעכשיו אני הולך לדבר על זה, וזמננו ככה הולך ומתקצר בגלל זה. ואם אני תרגיש שלא עניתי מספיק, אז בשמחה גדול. נחזור לדברים. אז אני אומר, אז לפי החתם סופר, גם לפי החתם סופר צריך לשים לב שדברים, אולי קודם כל נגיד את הרב קוק, ואז אנחנו נחזור ככה לשיטת החתם סופר ונראה מה הצד השווה ביניהם. אז הרב קוק דווקא מראש מדגיש, כי הוא מדבר על המצב האידיאלי בארץ ישראל, ואדרבה, הוא בדיוק מדבר על ההבדל בין גלות לבין ארץ ישראל. דווקא הרב קוק אומר שבגלות נותנים לצדדים החומריים מסוימים, אין את החוכמה, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ובארץ ישראל דווקא צריך לעסוק בדברים היותר רוחניים. אבל מה זה הדברים היותר רוחניים? לא להתבלבל. אני מניח ששמתם לב, נכון? מה כלול בדברים הרוחניים של הרב קוק? נו, תזרקו מהר ככה. מה זה? גם. לא. לא, 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 לא זה. יפה, זאת אומרת, כל דבר במילים אחרות, רוב המקצועות בימינו ובמילים אחרות נכנסים לזה. זאת אומרת, זה הדברים, כמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, או לפני שני שיעורים, זה הדברים שהם עכשיו לא עבודת כפיים השחורה ביותר. אבל למה? דווקא אני חושב שהוא גם משמע משם לתורה ולתעודה ולכל דבר שהוא מתקן את העולם, שהוא אבל הוא דורש איזושהי מלאכת מחשבת. נגיד את זה כך, אני מסכים שגם שם משמע שיש ערך עליון יותר לדברים היותר רוחניים, אבל לפי הרב קוק בעצם כל דבר שהוא לא עבודת הכפיים השחורה, בסופו של דבר במדרגות שונות, נכנס לדברים האלה. ועם הדברים של הרב קוק הרבה יותר קל לנו להזדהות. כמו שאמרת, אדרבה הוא כותב, שרים ויועצים והנהגה, זה אחד מהדברים האלה. זה תפקידו של עם ישראל. עם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. הממלכה שבעצם אמורה להנהיג ולהוביל את העולם ברעיונות שלה. ובאיך הדברים צריכים לצאת אל הפועל ולהתממש במציאות, זה עם ישראל. הם לא עכשיו עובדי הכפיים, העובדים השחורים בעבודות הפשוטות האלה, הוא לא מזלזל בזה, יש לזה מקום, אבל הם נוטים יותר לכיוון הזה, וזה עיקר התפקיד של עם ישראל. וכביכול הדברים האלה אנחנו יותר מזדהים ויותר מתחברים. אבל אני טוען, לעניות דעתי, שגם החתם סופר לא יחלוק על הדברים האלה. וכאן, מה? החקלאים מה? לא, יפה. אז אני אגיד לכם, שוב, כל דבר פה יש יותר מדי מה לעסוק כאן. אבל זה בכלל יש דיון מעניין שהרב קוק כתב את הדברים האלה. טוב, יש הרבה דיונים מעניינים בדברים של הרב קוק. הרב קוק כתב את הדברים האלה שהוא עדיין בחוץ לארץ. אין היה שבת א' ההתחלה שלו, לפחות ודאי, נראה לי שאפילו כל חלק א', נכתב שעדיין בחוץ לארץ. אז יש כל מיני ניואנסים שאנחנו רואים בין תקופת חו"ל לתקופת ארץ ישראל, והשאלה איפה החקלאות, כמה היא תופסת מקום וכו'. אז בהקשר הזה, גם הרב בעץ אדר, בהקדמה שלו שם לספר עץ אדר, אז שם הוא מתייחס לסוגיית החקלאים, שמצד אחד מי שאין לו קרקע אינו אדם, ומצד שני כתוב שעבודת החקלאות זה עבודה בזויה, אין לך עבודה פחותה מן הקרקע. אז איך מיישמים את הדברים? אז שם הוא אומר על ההבדל בין אם אדם שקוע בקרקע ואין לו את הממד הרוחני, לבין אם אדם, גם עבודת הקרקע שלו היא מחוברת לרבדים רוחניים. אז אנחנו לא יכולים עכשיו לפתור את כל הניואנסים הקטנים, אבל הוא ממש לא זורק את עובדי הקרקע, אלא אומר, אם אתה שואל אותי מה הדגש של עם ישראל בארצו, זה הדגש של עם ישראל. אבל כן, בעצם, מה הנקודה המרכזית שבה אני רוצה שנעסוק בה עד סוף השיעור? למה קשה לנו בדברי החתם סופר? אני חושב שדברי החתם סופר לא כל כך רחוקים מהמציאות שהייתה בזמנו לפני 200 שנה. אבל בימינו, שאתה קורא את הדברים ואתה שומע אותה, אתה אומר, על מה אתה מדבר? חקלאי אחד, עם כל הכבוד, לעומת מישהו שעכשיו במשרד הכלכלה הוא פקיד אפור מאוד, מי משפיע יותר? מי שבקומות ההנהגה, ברור שהוא משפיע יותר. ולכן, יותר מזה, חקלאות בימינו, כמה אנשים יכולים לעבוד בחקלאות? עזבו, האידאל העליון ביותר. כמה אנשים יכולים לעבוד בחקלאות? מיעוטה דמיעוטה. זאת אומרת, דברים השתנו. אם נגיד את זה בצורה כזאת, אם אנחנו שואלים מה העולם צריך, והחתם סופר מדגיש את התוצרת, את התוצרת לשם שמיים, אבל אם יש לשם שמיים הנהגה, אדרבה, ההנהגה הזאת זה הנהגה מצוינת וצריך לחתור אליה, ולכן אני אומר שכבר כאן, בתיקון של הדברים, החתם סופר מתיישב מאוד עם ליבנו כרגע, והוא מתיישב עם הרב קוק, בזכות הסיומת של הדברים שראינו. אבל יותר מזה, מהי תוצרת יותר גדולה? דברים השתנו, דברים משתנים מדור לדור. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו. פעם, עם ישראל בעיקר התייחד בארץ ישראל בלייצא תפוזים, יש איזה רעיון עם ראש מכון ויצמן, והוא אומר, שמע, עידן שאנחנו מייצאים לעולם תפוזים עבר מן העולם. אנחנו גם טובים בחקלאות, אבל אנחנו מייצאים לעולם טכנולוגיות חקלאיות שהופכות מדינות שוממות למדינות פורחות. זה מה שאנחנו מייצאים היום. זה התיקון עולם הגדול. האם זה מזלזל בחקלאים? ממש לא, כל אחד ותפקידו. אבל אם אתה שואל אותי, שאני מחפש מה העולם צריך היום, ואני מחפש לחלום בגדול, לא רק לפי העולם הצר והמצומצם שלי, של המימוש העצמי שאליו גדלתי, ויש לי כמה תחביבים שאני אוהב אותם, לא מזלזל בהם, אבל שזה לא יחנוק לי את החלומות והשאיפות. בוא תפתח גם את החלומות שלך והשאיפות שלך, ממה שהיה מקובל לפני כמה עשרות שנים, למה שמקובל היום. כבר הרב קוק אומר לתלמידו, משה זיידל, לימים דוקטור משה זיידל, תלמיד שהוא אהב אותו מאוד, כשאותו, מתייעץ אותו, מה ללמוד, איזה מקצוע ללמוד, אז כמו שראיתם, בטח. אז הרב אומר לו, תשמע, לדעתי הדברים שהעולם צריך היום, כי בואו נבוך, זה פילוסופיה, זה בלשנות שמית, כי זה קצת קשור לסוגיות חקר המקרא, שהתמודדו מולם, בין היתר, וכלכלה. וכלכלה, הוא אומר, זה לדעתי, זה אקונומי. כן, זה כלכלה. מה? לא, דווקא זה נשמע דווקא כמו שכלכלה, מה שקוראים היום כלכלה. זאת אומרת, זה נהל את הדברים.
היום הפילוסופיה, אפשר להמיר אותה בקולנוע.
יפה רגע אחד. אז אני טוען שבעצם אם אנחנו דיברנו עד היום על איך הדורות והמקומות משנים את היחס בכלל למלאכה. אז אני טוען, אם אנחנו, מה שמוביל אותנו זה תיקון העולם ומה יישוב ארץ ישראל, זה חייב בהכרח לשנות מדור לדור גם מהם המקצועות הנחשקים ביותר מצד עבודת השם. אז נחלק את זה לשלוש תקופות, איך שאני רואה את הדברים האלה. תקופה ראשונה זה ייבוש הביצות, עבודת האדמה. זו התקופה גם שהחתם סופר בעצם, הוא לא נמצא בו, הוא נמצא לפני כן, אבל אותה הוא מריח, כביכול. תלמידי הגרא, בעל שם טוב וכו', בואו, תעבדו בארץ ישראל, תפריחו את הארץ השוממה. ככה מפריחים מקומות. וככה היו חייבים את הקומה הזאת. ולכן, זו תקופה גם של אין גלגל, אני גלגל, זו התקופה שבה יש מסירות אדירה לרבדים החומריים של הארץ, וחייבים את זה. מגיעה התקופה השנייה, שבה אני חושב שהמקצועות הנחשקים היו חינוך וצבא. והציבור הדתי-לאומי היה שם חזק מאוד. אני חושב, וגם הדור היה כל כך אידיאליסטי בהלך רוח שלו, שאנשים לא היו עושים עכשיו את החשבונות האלה, אני יותר מוצלח בזה, אני פחות מוצלח בזה. זה היה גם כמו צו השעה. אני אהיה רק מורה בינוני. אחי, מורה בינוני זה מדהים. יש לנו גם מורים דפוקים, אבל זה מה שצריך עכשיו, אין מה לעשות. אנחנו בלי זה, העולם לא יתקדם. רגע, לא סיימתי. וכאן מתניה זה בשבילך. ואז בדור שלנו, אני חושב שהדברים השתנו מן הקצה אל הקצה. עברנו את תקופת החינוך והצבא בתור הדברים שהם המלחמת מצווה שלנו או מצווה שלא יכולה לעשות בידי אחרים. ואני חושב שנתקנו יותר מדי שנים בתקופת הביניים הזאת. ואני חושב שעכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של אחד מהפורצים של סוף סוף לא רק חינוך וצבא, זה אורי אורבך, זכרו לברכה, שהוא אמר, לדוגמה, זה לא הדבר היחיד, אבל הטובים לתקשורת. והרבה אנשי תקשורת מדברים על הדבר הזה, איך הוא פתח להם את הראש, כל מה שאתם מכירים היום, וההשפעה האדירה שיש בזה על השיח הציבורי, וכולנו כבר יודעים את זה, דברים שלא לא שערו מבותינו, שפעם לא היו ככה, שקרים, אתם עוד צעירים, אבל זה מבחינתכם חלק מהדברים מובנים מאליהם כבר. אני יכול להגיד לכם שבתקופתי, ואני לא כזה זקן, לא היה דבר כזה. אז תקשורת, הנושא של השפעה דרך הפוליטיקה, שפעם גם כן היה מוקצה מחמת מיוס, חוץ מכמה מסופמים שטוב מה לעשות, אז שלחו אותם, ולפעמים שולחים איזה רב ככה שינסה קצת לעזור למצב, וכמו שאתה יודעים, לרוב זה לא עובד. הנושא של פוליטיקה, הנושא של כלכלה באמת, והשפעה דרך הדברים האלה. היום יש תלונה על שלטון הפקידים. אוקיי, אז תהיה פקיד. תהיה פקיד. בית המשפט. יש חלק מהדברים, יש סוגיות מורכבות מבחינה הלכתית. אז אני לא נכנס עכשיו לגדרים האלה. אבל שים לב מה העולם צריך. אני חושב שאחד הבעיות של הציבור הדתי-לאומי, זה שאנחנו נשארנו בקידוש הצבא והחינוך. שם נתקענו. אם אתה חקלאי, בכלל מדהים, מוציא פירותיה הקדושים של ארץ ישראל, יש כמה מקומות היום שמנסים להחזיר את עם ישראל לתקופה הפרה-היסטורית, לא יודע, שאומרים, כאילו, חקלאות זה הדבר. ככה מבינים באיזה כמה פסקאות במשנת הרב קוק, שוב, יש לזה גם מקום נפלא. אבל אני חושב שיש כאן עדיין גם פספוס גדול מאוד, אם רק בזה נשארים. אם גם בזה נותנים לזה את המקום, מדהים. מדהים, רואה אנשים שאני אומר, לא יהיה חלקי מהם בעולם הבא ובזה, כאילו איזה עבודת כפיים שמחה, ואנחנו דיברנו על הערך הגדול שלה לפני כמה שיעורים, במשנת החתם סופר ובכלל, וגם הרב קוק וכל הראשונים והאחרונים שמדברים על להוציא פירותיה הקדושים של ארץ ישראל. אבל חבר'ה, צריכים להסתכל איפה הדור נמצא היום. צריך להסתכל מה הם הצרכים המרכזיים של היום. שאל אותה היום, מה היום יותר יישוב ארץ ישראל? שאלו אותי בצדק אחת החברותות במהלך השבוע. לא הבנתי, היום מה יותר יישוב ארץ ישראל? מי שעכשיו מאבד את האדמה, שזה נפלא ומתוק, בוודאי צריך גם את זה, או עכשיו אדם שמפתח איזשהו סטארט-אפ שמוביל לדברים רפואיים מוצלחים, טכנולוגיים. הנה, עולם החיסונים, עולם המדע. אין מספיק אנשים דתיים שרואים את המקצועות האלה כשליחות. אלא איך התחושה היא? טוב, עבודת השם זה בתורה. טוב, מה לעשות? לא מתאים לי תורה. בעצם איזה מזל. נתנו לי עוד מרחב של עבודת השם, שזה חינוך וצבא. אם אני שם, אז אני רגוע, כי אני באמת עסוק במצווה. אבל אם אני בעצם הולך לשאר המקצועות, חזור לברירת המחדל. הנאה, כסף, כבוד, זה מה שמוביל אותי. כי אני בעצם כבר יצאתי מתוך הטריטוריה. זהו, הרחיבו לי את הגדר מעולם בית המדרש, הרחיבו לי את הגדר, תודה רבה, גם לעולם הצבא והחינוך. רבנו, העולם מתפתח. היום הצבא, זה לא, לדעתי לא המקומות המרכזיים. ראינו את זה בהתנתקות, נכון? איפה מקבלים את ההחלטות? שם זה גם היה נקודת שבר שפתחה הרבה יותר אנשים למקומות האלה של ההנהגה וההשפעה. האם מדברים מספיק על הדברים האלה, יהודה, שאלת? התשובה היא לא. לא. ברוך השם, אני יודע שבעלי לפני שנים בודדות, שנים ספורות, אולי שנה, שנתיים, אז התחילו לעשות תוכנית לאנשי עסקים. תוכנית תורנית לאנשי עסקים, שזה קצת קשור לחלום שאז אמרתי לכם, של איך אנחנו באמת מצליחים ליצור ליווי ערכי אמיתי במקצועות החופשיים, שהם חלק מהמקצועות המרכזיים היום שמדברים, מביאים לפיתוח ולסגשוג של מדינת ישראל. זה יישוב הארץ! בחלק מהדברים, זה תיקון עולם! סגור סוגריים, זהירות. כי ברגע שאנחנו מכניסים את זה למקצועות החופשיים, בקלות אתה יכול להגיד, איזה יופי. אז מה שגם ככה רציתי לעשות, עם אותם אינטרסים צרים ומימוש עצמי, עכשיו יש לי גם גושפנקה אלוקית. מצוין, זה טוב שאתה מתחבר לך עם החלומות שאולי כבר יש לך. אבל תיזהר, האם זה באמת מגיע ממקום מוכוון ומתוקן יותר, או רק לשים גושפנקה על מה שגם ככה רצית? כן. כן. הרב שליטה, ולא הרב זצן. כן, אני מסכים שצריך, אני מסכים. צריך לשאול את זה פשוט פסקאות אחרות של הרב שראינו כבר. כל מה שהוא פיתוח, אורות התחיית את זין. דברי הרב, כידוע, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. זאת אומרת, אם היה לנו רק את הפסקה הזאת, הייתי מתחיל לדון איתך, אבל ראינו כל כך הרבה פסקאות שמעודדות את פיתוח החומר, ואיך הוא מראים כמה זה חשוב ומשמעותי לפיתוח המדינה, העם והארץ. כן, אבל שים לב, גם שם הוא כותב, והחומר הוא לא הדבר המרכזי, אבל הוא גם חשוב. הם נוטים יותר לכיוון הרוח ביחס לחומר. תסתכל שם. בסדר? זאת אומרת, החומר עדיין, הוא ממש לא מזניח אותו. הוא אומר, יש לזה מקום, רק זה לא הפרויקט המרכזי של עם ישראל. ונלעתי, כולם מסכימים לזה, נכון? הפרויקט המרכזי של עם ישראל זה קידוש החיים, ולא פיתוח החומר. אבל אלא מה היא? הבלואה, לא סגי, אי אפשר אחד בלואה שני. אנחנו כל קידוש החיים, אז צריך חיים שהקידוש יוכל לחול עליהם, שהקדושה תוכל לחול עליהם. בסדר? אתם מבינים, אם אני מתחיל לסכם, או שאתם רוצים לשאול שאלה אחרונה לפני? כן. כן.
נגיד, כאילו האחוז ההתקלקלות, אחוז ההתקלקלות, אם אתה לא עוסק בחינוך או בצבא, אז האחוז הזה הוא מאוד יכול להיות גדול. ואני אומר, ברור ואולי חשוב לעסוק בדברים אחרים, את המשפט ועוד כמה דברים שיש לך. אני אומר, תסתכל את הדברים האלה מול החסרונות והיתרונות, ואולי כמה שזה, אבל אנחנו אולי גנועים לזה במצב המתוקן היום לעולם הרחב הזה.
יפה. אז השאלה יפה, אני אענה עליה בקצרה. קודם כל שני דברים. דבר ראשון, אנחנו באמת נעסוק בזה, בהקשר של יחס לקלקולים, ואיך ממשיכים לכוון לשם שמיים, איך לא נשתפים בזרם. זו עבודה שאנחנו צריכים לעשות גם אותה כמובן. אבל הדבר מבחינתי היותר מהותי ויותר משמעותי, זה שאני חושב שהסיבה ששם הקלקול הגדול ביותר, זה בגלל שלא רואים בזה חלק מעבודת השם. ברגע שזה יצא מהטריטוריה של אני שליח שם, ברגע שזה יצא מהטריטוריה של רגע, זה יישוב הארץ, זה תיקון העולם, מה שנקרא, זה הקצינים החדשים. לא רק, הקצינים בצבא עדיין נצרכים ונפלאים וחשובים ביותר, וגם שם יש לנו הרבה עוד מה לתרום. הברגע שמסתכל על זה לקצונה החדשה, כל המבט שלך משתנה לחלוטין.
אבל עזוב את זה, נגיד על חינוך. חינוך איפשהו אתה כן עומד את התורה, כי אתה מחנך, אתה מחנך.
לא משנה, אבל מי שלא מתאים להיות מחנך. בעבר, כותב גם הרב אליעזר מלמד בספר שלו רביבים, שיצא על פי מאמרים. הוא אמר, היום, בעבר, היית, כמו שאמרתי לכם, מורה בינוני. מצב התורה הבקנתי, כמו התקנה של החזון איש, ההסכם שלו עם בן גוריון, שיקום עולם התורה שדיברנו עליו בשבוע שעבר. שמע, זה לא משנה, אתה תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם בינוני, תלמיד חכם קטן. אתה תלמיד חכם, משהו יצא ממך? יאללה, או שיקום עולם התורה. אתה איש חינוך בינוני, קטן, זה, אתה לא גרוע, אתה לא זוועה, התלמידים לא ישנאו אותך, יאללה, חייבים אותך. העולם השתנה, הצרכים השתנו. צריכים לחשוב אחרת, צריכים באמת לחשוב מה העולם צריך ממני, מה? בסדר, אמרתי לך מה התקופה אז, אם האלטרנטיבה הייתה שהוא יהיה בברזלים, אז היה עדיף. היום זה לא המצב, היום יש כל כך הרבה שטיפה בהוראה. זה לא טוב, ההכוונות הלא מבוקרות האלה. הן יוצרות נזק גם לתלמידים, כמו שאתה אומר, אם יש לנו אפשרות למורים טובים, וגם למורים עצמם שהם בינוניים, הם מרגישים את זה, הם לא שמחים בעצמם, והם יכלו לתת הרבה יותר. ולכן זו גישה לא נכונה לקדש רק את הצבא והחינוך, לא מצד האמת ולא מצד התוצאות. אז אם אני מסכם. מה שראינו היום זה בעצם דבר ראשון, כשאתה מדבר על מלאכה כערך כי זה תיקון עולם ויישוב ארץ ישראל, אז אחי, אל תעבוד על עצמך. אז בוא תחשוב במושגים של תיקון עולם ויישוב ארץ ישראל. בוא תחשוב מה העולם צריך. ודיברת אתכם על דור ה-Y וכמה כל החשיבה מאוד מאוד בסיסית וברירת המחדל היא חשיבה מאוד מאוד אנוכית. וכולנו, כולנו, כולנו שטופים בזה במידה זו או אחרת. גם אם לא בצורה מאוד חריפה כמו שבציבוריות הכללית. ולכן צריכים לדבר בשפה הזאת. ואז ראינו את שיטת החתם סופר, שהיא תמועה, אבל היא פותחת לנו את הראש בהקשר הזה של אל תעבוד לפי מה שנחשב, אלא לפי מה שבאמת מועיל, מה שבאמת יצרני. ויש הבדל אם אתה פועל לפי האינטרסים שלך בהקשר הזה, או אם אתה פועל באמת מתוך מלכות אידיאלית, שאז פתאום כל קומות ההנהגה גם כן מקבלות ערך. אבל כסף, פרסום, כבוד ומעמד, כל הדברים האלה, זה דברים שאתה צריך לשים אותם בצד. לא לזלזל בהם, לתת להם חלקם את מקומם הראוי, אבל מקומם הראוי הוא לא זה שקובע לך במה תעבוד. וזה גישת החתם סופר. והרב מדגיש דווקא את הדברים הרוחניים יותר, שדורשים יותר מחשבה וכו', ואף מכווין את התלמיד שלו לפי מה שהדור שלו צריך. ולכן בעצם אני מסכם את הדברים כך. החתם סופר את רוב החלוקה אומר, לפי מצב הגלות, כלומר במלכות גוית, ואז מביא את הסיום לאיך במצב מתוקן. הרב קוק אומר את הדברים שלו לפי אחרית הימים, שבני נחר ממש עושים את העבודות השחורות, ואתם צריכים לעשות את הדברים היותר עם חוכמה ורוחניות כלשהי, כמו שדיברנו לפני שבועיים כמדומני. ומה בעצם שני הדברים האלה, התיאורים האלה מתארים? שאם אתה שואל אותי מה העבודה שהכי חשוב לעשות למען תיקון עולם ויישוב ארץ ישראל, תלוי בדור. הרב מתאר את אחרית הימים, החתם סופר מתאר את התקופה הגלותית, בה הוא מרחיב ואומר איך זה אחרת צריך להיות, ומה אנחנו צריכים להגיד בדורנו? פוק, חזי, מאי, עמה, צריך. זה מה שאתה צריך לעשות. וזה כבר לא רק צבא וחינוך. יש איבוש ביצות, מיצינו. צבא וחינוך לא מיצינו במשמעות של נגמר, אלא זה כבר לא עיקר הדבר. חקלאות יש לה מקום, הצטמצם מאוד. צבא וחינוך יש להם מקום אדיר, עדיין מקום חשוב מאוד, אבל גם כן הצטמצם במשמעות של הציבור גדל. יש מספיק מורים, יש סך הכל מספיק קצינים בצבא, יש מספיק מכינות. מה, מי שאין מקומו בעולם בית המדרש, שתמיד יישאר לב החיים בכל המובנים, מי שאין מקומו שם, לכתחילה ובתוך שמחה גדולה, צריך לחשוב גדול על המקומות של ההשפעה במדיניות ציבורית, כלכלה, תקשורת, גם המדיה. המדיה היום זה כלי אדיר, 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 אדיר. דברים שבעבר לא מספיק נתנו להם מקום, והפכו את עבודת השם רק לצבא וחינוך, חייבים חייבים לפתוח ולראות את השליחות, לא מתוך כי זה כסף, כי זה נחשב, כי כל הדברים האלה. הפוך בדיוק. מה העולם צריך ממני? בוא נבדוק אם הכישרונות האלה קיימים בי. אז בא המקום של מימוש עצמי בכל הדברים האלה, בעזרת השם לזה יוקדשו השבועות הבאים. בשם השם נעשה ונצליח.